ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף למד ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה ארבע שורות מראש העמוד. לפני שנתקדם במשנה, נשים לב לסימונים שכבר בולטים לעין. יש לנו משולשים, ובמספור אפשר לומר חמישה משולשים לאורך המשנה. למה אני מזכיר המספור? כי בהמשך הגמרא, אחרי המשנה, אנחנו נמשיך אותו מספור שמשייך את הקטעים חזרה למה שמובא במשנה. בצד, בשוליים, יש לנו נושא/מבנה. המילה משביע מובלט במשולש. דוגמאות של משביע עדים שאינם מחייבם. הדוגמאות האלו לא מחייבים העדים שכופרים בעדות. הביטוי, הרי אלו פתויים, מובלט על ידי פס כפול. עכשיו המשנה. משביע אני עליכם אם לא תבוא ותעידוני שאמר איש פלוני ליתן לי 200 זוז ולא נתן. עכשיו אם הם כופרים בידיעת הסיפור הזה ובאמת הם שמעו אותו איש פלוני, הרי אלו פטורים שאין חייבים אלא על תביעת ממון כפיקדון. הרי יש לימוד, וראינו את זה בשבוע הקודם, בין שבועת הפיקדון ושבועת העדות, והרש"י שורה הראשונה אומר אלא על תביעת ממון כפיקדון. נכון שיש פה תביעת ממון, אבל הוא לא דומה לפיקדון. שאילו העדו, אם פה היו מעידים, היו מחייבים אותו ממון. זאת אומרת, מתי יש כפירת עדות? אם העדות שכן היו אומרים היה מחייב את הנתבע לשלם, למשל בפיקדון, השומר שקיבל פיקדון, עדים מעידים על כך, בעדותם הוא חייב להחזיר את הפיקדון. אבל זה ממשיך רש"י, אם העדו לא היה מחויב, שהיה יכול לומר, אותו נתבע בסיפור הזה, היה יכול לומר חוזרני בי, נכון אמרתי שאני מתכוון לתת לך כסף, החלטתי שלא לתת. הוא יכול. סך הכל, העדים רק היו מספרים את הסיפור שהם שמרו את האיש מבטיח לתת. הוא יכול גם לחזור בו. וזה לא כמו הדין אצל או הסיפור אצל פיקדון. עוד דוגמה. משביע, אני נחזור למשנה, מספר 2. משביע, אני עליכם, כשתדעו לי עדות, שתבואו ותעידוני. הרי אלו פטורים. שמתם לב שכאן יש לשון עתיד. התובע כעת אין סיפור, אין על מה להעיד, רק כשתדעו לי עדות. אז אם הם כופרים בעדות כזאת, הם פטורים, מפני שקדמה שבועה לעדות. השבועה שהוא השביע אותם קדם למעשה שלב הם היו אמורים להעיד. עמד בבית הכנסת ואמר, משביע אני עליכם שאם אתם יודעים לי עדות, שתבואו ותעידוני. הרי אלו פטורים. כאן הוא לא הצביע על מי שהוא ספציפי שיבוא להעיד. רש"י מציין ש הקטעים האלו יבוארו בהמשך בגמרא. אמר לשניים, משביע אני עליכם איש פלוני ופלוני שאם אתם יודעים לי עדות שתבואו ותעידוני. והם אמרו שבועה שאין אנו יודעים לך עדות, והם יודעים לו עדות עד מפי עד. כלומר הם לא עצמם היו נוכחים באותו אירוע, נגיד הלוואת הכספים, הם שמעו מאחרים שהיה הלוואה. אז ידיעת עדים אלו הוא נקרא עדות עד מפי עד, או שהיה אחד מהם קרוב ופסול. במילים אחרות, לא היה יכול להעיד מלכתחילה, הרי אלו פטורים. נכון, אפילו אם ידעו על ההלוואה והם כפרו, אנחנו לא יודעים, אבל עיקר הידיעה שלהם היה, כמו שאמרנו, עד מפי עד, או שהיה אחד קרוב ופסול, הם פטורים, כי הם לא יכלו להעיד מלכתחילה. שלח ביד עבדו או שמר להן הנתבע, משביע אני עליכם שאם אתם יודעים לא עדות לתובע, שתבואו ותעדו הוא, הרי אלו פטורים עד שישמעו מפי התובע, עד שהעדים ישמעו את הדרישה שהם יבואו להעיד מאותו תובע, כמו המלווה. בצד, שוב פעם, אנחנו הזכרנו זה מקודם, יש לנו מבנה וכתבנו 1-5, המספרים מתואמים עם המספרים במשנה. תנו רבנן, משביעני עליכם אם לא תבוא ותעידוני שאמר איש פלוני ליתן לי 200 זוז ולא נתן, יכול יהיו חייבים? תלמוד לומר תחתה לגזירה שווה, נאמר כאן תחתה בעניין שבועת העדות, ונאמר להלן בעניין שבועת הפיקדון תחתה, מה להלן בתביעת ממון ויש לו, שכוונה יש לתובע ממון לתבוע, יש לו כאילו בידו של הנתבע יש כבר ממון של התובע. אף כאן זה מאפיין הפיקדון, שהתובע הפקיד ביד הנתבע משהו שווה כסף. אף כאן בשבועת העדות הכפירה שעליו דובר זה בתביעת ממון ויש לו, שיש לנתבע ממון של התובע בידיו, וזה שונה מהסיפור שראינו בתביעה כאן. משביע אני עליכם כשתדעו לי עדות וכו', תנו רבנן, משביע אני עליכם כשתדעו לי עדות שתבואו ותעידו, יכול להיות חייבים? האם עדים כאלו אם יכפרו בעתיד ידיעת העדות, האם יהיו חייבים? תלמוד לומר, ושמע קול עלה, והוא עד, או ראה, או ידע. זה הפסוק בויקרא ה' בשבועת העדות, שהפסוק מתאר עדים שהיה עד באותה שעה. מי שקדמה עדות לשבועה, כלומר, האירוע שעליו הם אמורים להעיד, כבר היה לפני שבא התובע להשביע אותם, ולא שקדמה שבועה לעדות, כמו כאן. לכן פה בדוגמה הזאת הם יהיו פטורים. עמד בבית הכנסת ואמר משביעני עליכם, אמר שמואל אפילו עדיו ביניהם. התובע עמד כפי שראינו בבית כנסת ולא הצביע על אנשים מסוים, רק אמר באופן כללי לכולם, שמו מאיר, אפילו אם העדים האמיתיים, העדים שהיו עדים לאירוע, עמדו בתוך הקהל בבית הכנסת, והם כופרים על ידיעת העדות, הם יהיו פטורים. פשיטה. הגמרא שואלת, פשיטה, רש"י כותב, פשיטה, דאי, לא עדים ביניהם, מה יצטרך למתני במתניתים פטורים? אז משהו מוסיף לנו שלא היינו מבינים לבד. לא צריכה, מה ששמו אומר שאפילו עדה ביניהם פטורים על דקאי אילו, שהוא אותו תובע עמד בצד אותם אנשים. מהו דתמה כמן דאמר להו דמי, זה כאילו הוא מצביע עליהם. כמש מלן שלא, הוא לא הצביע ישירות עליהם, הוא רק עמד והשביע את כולם. ואני מבין וכל הציבור שם אמרו, אין אנו יודעים לך עדות. תניה נמי אחי, יש ברייתא שאף הפי שהוא עומד על גבי או על יד העדים, הם פטורים. הביתה ממשיכה, ורשי מוסיף שמדובר פה באדם התובע עומד על יד העדים. רשי כותב, תניא נמי הכי דאף אגב דגבי וקאית פטורין. והרשי ממשיך, לפני שנקרא את זה בתוך הגמרא, ראה עשייה של בני אדם ועדיו ביניהם על כוחך בדקאי גבייהו כאמר מדקאמר סיפה וכולי, אפילו כל העומדים כאן תמוד אמר והוא עד. נמשיך בגמרא. ראה עשייה של בני אדם עומדים ועדיו ביניהם ואמר להם, משביעני עליכם אם אתם יודעים לי עדות שתבואו ותעדוני. יכול יהיו חייבים אם הם כופרים בעדות, האם במצב כזה הם יהיו חייבים שבועת העדות? תמוד אמר והוא עד, והרי לא ייחד עדיו. יכול אפילו אמר כל העומדים כאן, האם הפטור יכלול גם אם הוא אמר משפט כזה? תמוד אמר והוא עד, והרי ייחד עדיו, בזה שהוא אמר שהוא עומד על יד אותם עדים, והוא אמר, התובע אמר, כל העומדים כאן, הביטוי, המשפט הזה, מהווה ייחוד עדים, ולכן אם הם אמרו, אין אנו יודעים לך עדות, אחרי שהוא השביע אותם, הם יהיו חייבים. אמר לשניים, משביע אני עליכם, תנו רבנן, אמר לשניים, משביע אני עליכם, פלוני ופלוני, אם אתם יודעים לי עדות, שתבואו ותעדוני. והם יודעים לו עדות, עד מפי עד, או שהיה אחד מהם קרוב או פסול. יכול יהיו חייבים, תמוד לומר, אם לא יגיד ונעשה עוונו. ורואים להגדה, הכתוב מדבר, כל הדין של כפירת ידיעת עדות בשבועה, זה רק באנשים שיכלו להגיד עדותם, וזה היה מתקבל בבית דין. אבל אדם שלא היה עד ממש לאירוע, אלא ידיעותיו הם עד מפי עד, או שהוא היה קרוב משפחה, הוא לא היה יכול להגיד מלכתחילה, ולכן כפירתו אינו נחשב כפירה. שלח ביעל עבדו וכולי, תנו רבנן, שלח ביעל עבדו או שמר להן הנתבע, משביעני עליכם שאם אתם יודעים לא עדות שתבואו ותעידו. יכול יהיו חייבים עדים כאלו שקפו אחרי שמיעת התביעה, לא מפי התובע אלא מיד עבד של התובע או מהנתבע, תמוד לומר אם לא יגיד ונשא אבונו. שאומרת כלומר, מהי תמודה? איך הוא עם הפסוק הזה הצורך לשמוע תביעת העדות מהתובע עצמו? אמר רב אלעזר, אם לא יגיד כתיב. בתורה המילה מופיע כתוב כך, למד וו א', ניתן לדרוש אותו בצורה כזאת, אם לא יגיד ונשא אבונו. אם אתה כופר עדות לא לתובע עצמו, אז יש נשיאת אבון. ואם לאחר, אם הכפירה הוא למישהו אחר, ואם לאחר לא יגיד, פטור. אז אין, הפסוק לא מחייב אדם שכפר ידיעת עדות בשקר למישהו אחר חוץ מהתובעה. בצד יש לנו נושא לשונות של שבועה, שמות השם וכינויים, וגם הנושא של כללה. המשנה, משביעני עליכם, מצווה אני עליכם, עושהכם אני, הרי אלו חייבים. הדוגמה הראשונה זה מובן מאליו. הדוגמה השנייה אומר, מצווה אני עליכם אם לא תבוא ותעידוני. או הוא אומר, עושהכם אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני. והם כופרים, כל אלו הלשונות מחייבים את העדים אם הם כפרו בשקר. בשמיים ובארץ הרי אלו פטורים. אם הוא השביע אותם, משביע אני עליכם בשמיים ובארץ, זה, והם כופרים, זה לא מחייב אותם. כאן המשנה מתייחס לשמות השם באלף דלת, זה השם שאנחנו קוראים עדנות, ביוד קי שם ארבע אותיות, בשקי, בצפקות, בחנון ורחום, בערך הפיים, ברב חסד ובכל הכינויים. הרי אלו חייבים. אם התובע היה אומר משביע אני עליכם ברב חסד שתבואו ותעידוני, והעדים היו מגיבים אין אנו יודעים לך עדות, הם היו חייבים. המקלל, כאן המשנה עוברת לתחום אחר, מאחר שהזכרנו פה שמות השם וגם כינויים, המקלל בכולן חייב, דברי רבי מאיר, וחכמים פותרים. בתחום הכללה יש איסור כללה שחייב, שמחייבים את המקלל באיסור לאו, עובר על לא תעשה, ויש גם כללות שיכול לחייב את הבן אדם מיתת בדין, כמו כללת הורים, כללת כביכול. המקלל אביו ואמו בכולן חייב, דברי רבי מאיר. החיוב מיתת בדין שעל מי שמקלל הורים גם כולל המקלל בכינויים, וחכמים פותרים. המקלל עצמו וחברו בכולן עובר בלא תעשה. יש פסוק בתוכחה בתורה בספר דברים, יקחה השם אלוקים וכן יקחם אלוקים, זוהי עלה הכתובה בתורה. רש"י כאן כותב, זוהי עלה, אם אמר לעדים אחד מן המקראות שבכללות יקחה השם בשחפת וכולי, אם לא תעידוני, וכן יקחה השם כגון שהיה אחד קורא כללות שבתורה. האדם קורא בתורה בספר דברים בפרשת כי תבוא, ואמר לעדים כן יקחה אם לא תעידוני, זוהי עלה דאקטיב בהם ככל עלות הברית. בתוכחה כתוב הפסוק הזה, ככל עלות הברית, וגם בפסוק של שבועת העדות כתוב ושמע כל עלה. אז אנחנו מחברים בין הפסוק פה בתוכחה, ככל עלות הברית ושמע כל עלה, והמשנה אומרת זוהי עלה הכתובה בתורה. אז והפסוק ושמע כל עלה בויקרא פרק ה', זה השבועה, שזה הפסוק שמתאר את התובע משביע את העדים. ואם אחרי תביעה כזאת יקחה השם אלוקים אם לא תבוא ותדינו למשל, והם כופרים, זה מחייב אותם בעבירה של שבועת העדות. אל יקחה, או הוא אומר ויברכך ויטיב לך, רבי מאיר מחייב. ניקח לדוגמה יברכך אם תבוא ותעידוני, זה לשון חיובי, והם אומרים אין אנו יודעים לך עדות. האם הם מחויבים? לפי רבי מאיר כן, כי יש כלל שאומר מכלל לאו אתה שומע הן, אתה מדייק. אם הוא אומר יברכך אם תבוא ותעידוני, יש להבין מכך לא יברכך או כללה כלליך אם לא תבוא ותעידוני. וחכמים פותרים. לכאורה המחלוקת פה הוא האם מגיעים למסקנה בדרך מכלל לאו אתה שומע הן. הגמרא פותחת עם סימונים צורת הרגש, ובצד כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ההרגש שזה עם פירושים לעד קטני משביעני עליכם איך לשון זה יכול לחייבם הגמרא ויש גם חיצים שמחזיר אותנו לקטע שבמשנה שזה הופיע משביעני עליכם והמשנה סיכמה שהרי אלו חייבים מי כמר מה נאמר פה שמחייב את העדים אם הם לא יעידו אמר יהודה אחי כמר משביע אני עליכם בשבועה האמורה בתורה או מצווה אני עליכם בצוואה האמורה בתורה או שרכם אני אני באיסור האמור בתורה וכל זה המשך אם לא תבואו ותעידוני רש"י כותב בצוואה האמורה בתורה אלה החוקים אשר ציווה השם אלה המצוות דכתיב בפרשת נדרים אז המילים האלו למשל צוואה הוא קשור למה שתורה כותבת בעניין נדרים ושבועות אמר לי אביי חוזרים לגמרא אלה דתני רבי חייא קובלכם אני הרי אילו חייבים קובל באורייתא מי כתיב אלא אמר אביי אחי כמר משביע אני עליכם בשבועה מצווה אני עליכם בשבועה תשימו לב על השינוי פה בניגוד לניסיון של רב יהודה להסביר בדוגמה הזאת מצווה אני עליכם הוא אמר מקודם בצוואה אמורה בתורה על אותו משקל לפי הברייתא של רבי חייא קובלכם אני עליכם בקובל האמור בתורה אז זה הבא יקשה אין קובל שנאמר בתורה אז איך זה עובד אז הבא מתקן ואומר על כל הלשונות האלו הוא חוזר להזכיר שבועה שוב פעם משביע אני עליכם בשבועה מצווה אני עליכם בשבועה או שרכם אני בשבועה קובלכם אני בשבועה רש"י מציין המילה קובלכם לשון אסירה בכבלי ברזל זה כמו או שרכם אני אבל כל הלשונות האלו הם שוב פעם נחשבים לשונות שהעדים ששומעם מפי התובע והם מגיבים אין אנו יודעים לך עדות ושיקרו הם עברו על איסור שבועת העדות באלף דלת ביודקי בשקאי בצפקות בחנון ורחום בערך אפיים ברב חסד הגמרא תתמקד ובטח ניחשתם כבר ראיתם את הקפקוף תחת המילים בחנון ורחום האם אלו נחשבים כינויים בנושא שמופיע בשוליים כתבנו חנון ורחום מהמשנה משמע דאלו שמות אבל מובא בביתה בגמרא דקטני דחנון ורחום נמחקים בניגוד לשם השם שיש איסור מחיקה עליו הפסוק אומר לא תעשו כן לשם אלוקיכם בניגוד לעבודו זרה שיש מצווה למוחקו להרסו לעבדו לא תעשו כן לשם אלוקיכם שם השם אסור במחיקה אם אפשר למחוק מילים כנראה זה מראה שזה אינו שם השם לפי המשנה שוב פעם משמע שחנון ורחום הם כמו שקאי או אלוקים ואלו הם שמות שאינם נמחקים שואל לדוגמה למימו אנחנו חוזרים לגמרא ארבע שורות מסוף העמוד למימו דחנון ורחום שמות נינו ורמיני יש שמות שנמחקים ויש שמות שאין נמחקים אלו הן שמות שאין נמחקים כגון כן אלוקיך אלוקים אלוקיכם אקי אשר אקי א' ד' כוונה א' ד' נ' י' וי' ק' שוב פעם הזכרנו י' ק' למעלה ליאל בניין איסור מחיקה אם אני לא טועה זה גם י' ק' עצמו בלי אפילו להוסיף את הו' וה' שקי צבע קוד הרי אלו אין נמחקים אבל הגדול, הגיבור, הנורא, האדיר והחזק והמיץ, הזוז, חנון ורחום, כתבנו ערך הפיים ורב חסד, הרי אלו נמחקים. אז כאן נוצר הבעיה. אמר הבעיה מתניתים שהתובע השביע אותם בשימוש במילים האלו, חנון ורחום. המשביע התכוון לומר, אני משביע, משביע איני, אני עליכם במי שהוא חנון, במי שהוא רחום כאמר. אז רשי בשואל ראשונה אומר, במי שהוא חנון, ולאו דחנון שם הוא, אלא בשם, כאילו, אני משביע אתכם בשם מי, מי שהוא חנון. שוב פעם, לא שחנון עצמו זה שם השם או כינוי לשם, אלא זה, זה תכונה של הקדוש ברוך הוא שהמשביע התכוון אליו. אמלי רבה איהכי בשמיים ובארץ, למי שאתה אומר זה לא מחייב, המשנה אומרה זה לא מחייב אותם, למה לא? במי שהשמיים והארץ שלא כאמר אחי אשתה, אין מה להשוות. התם בעניין חנון ורחום, כיוון דלקה מידי אחינה תעיקרי רחום וחנון. התכונות האלו, נקרא לזה, התכונות האלו באופן אבסולוטי הם לא נמצאים חוץ מעצר ריבון של עולם, ודאי במישהו חנון, ודאי במישהו רחום כאמר. אז זה בוודאי, זה היה הכוונה של המשביע. הכה בעניין שמיים וארץ, כיוון דעיקה שמיים, אז יש מציאות, יש דברים שהקדוש ברוך הוא ברא, יש שמיים וארץ. הבן אדם שהשביע את העדים בצורה כזאת, בשמיים ובארץ כמה, הוא לא התכוון לקדוש ברוך הוא. רוב המשך עמוד כעת תתמקד בשמות השם. בצד בשוליים כתבנו, בתחת הכותרת נושא, דינים הקשורים לכתיבת ומחיקת אותיות משמות הקודש, חלקי שם השם, התפיל לשם, לפניו, אחריו, כפי שיובר בגמרא. תנו רבנן, כתב א' למד מאלוקים, אבל הוא לא גמר, הוא כתב רק את האותיות האלו, או האות יוד והאות ה' מהשם, מהשם של ארבע אותיות. הזכרנו את זה מקודם, הרי זה אינו נמחק. אם הוא כתב אותיות שין ד' משקאי, או א' ד' מהשם, מהשם אדנות, שכותבים א' ד' נון יוד, הוא כתב רק א' ד', או צדי ב' מצווקות, הרי זה נמחק. בניגוד לאלף למד משל אלוקים, שין דלד אין לו קדושה. ולכן הרי זה נמחק. רבי יוסי אומר, צווקות כולו נמחק. שלא נקרא צווקות, אלא על שם ישראל. זה לא, לפי רבי יוסי, כינוי כלפי מעלה, שנאמר, והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל מארץ מצרים. זה לא... לא מילה שמתייחסת לבורא עולם, אלא לעם ישראל. אמר שמואל, אין הלכה כרבי יוסי, אלא כמו התנא קמא שצווקות אינו נמחק. תנו רבנן, כל התפיל לשם, בין מלפניו ובין מלאחוריו, הרי זה נמחק. לפניו כיצד? האות למד לשם, למד נמחק, בשם בית נמחק, והשם, וו נמחק, מהשם, מם נמחק, שהשם, שין נמחק, השם, אי נמחק, כשם, חף נמחק. לאחריו כיצד? אלוקי נו, נון וו נמחק, אלוקי הם, הי מם נמחק, אלוקי חם, חף מם נמחק. אחרים אומרים, שיטה אחרת, לאחריו אינו נמחק, שכבר קדשו השם. הסיומת, למשל אלוקינו, סיומת או המשך של אלוקאי, שזה כבר קדוש. אז כל מה שנמשך ממה שהוא קדוש, גם כן מקבל הקדושה, ומילא האחרים אומרים שאי אפשר למחוק סיומת כמו בניגוד לתנא קמא. אמר ונה הלכה כאחרים. בסוגריים של המדפיס יש סימן להרבה דוגמאות שיופיעו בהמשך הגמרא. אברהם דלתיה לנבות בגבעת בנימין, שלמה, דניאל, סימן. הסימן יובן בהמשך. יש גם סימונים שלנו, וכתבנו בצד תחת הכותרת נושא סלש מבנה פס הכפול כל שמות האמורים. אנחנו נראה דוגמאות רבות של ספרים או קטעים, סיפורים מקראים שבהם מופיעים שמות השם. אז כל השמות האמורים באותם מקומות נדון בהם. המעוין מבליט מקומות שונים במקרא. למשל, אנחנו רואים מיד במבט על אברהם, לוט, נבות, מיכה, גבעת בנימין וכולי. הברייתא קובעת מתי השם קודש ומתי חול במקומות אלו. ניקח פסוק למשל, אלוהים אחרים. המילה אלוהים אחרים, ברור, זה לא מכוון כלפי מעלה, אבל אותו מילה אלוקים יכול להיות כינוי לקדוש ברוך הוא. אז יש מקומות שצריכים לברר מה משמעות המילה. לפעמים זה לא כל כך ברור. אני אמרתי דוגמה אלוהים אחרים, זה דוגמה ברורה, אבל יש מקומות שזה לא כל כך ברור. גם השם אדנות, אדוני למשל, למי הדובר מתכוון, זה צריכים לדון, לראות. אז עכשיו אנחנו נפתח מקור תנאי. רוב המקור נלקח מספר, ממסכת סופרים, פרק ד', הלכה ו'. בסוף הקטע הזה שיש לנו במסגרת, אנחנו נציין איפה, עד איפה מגיע הציטוט ממסכת סופרים, אבל יש המשך שכנראה חלק ממקור תנאי, ולכן כללנו את זה במסגרת. אנחנו נציין עוד ציונים עד שנגיע לשם. הגמרא, כל שמות המורים בתורה באברהם קודש, חוץ מזה שהוא חול, שנאמר ויומר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך, בפרשת ויירא, שהקדוש ברוך הוא נראה לקדוש ברוך הוא, נראה לאברהם אחרי ברית המילה, ובאו שלושת האורחים המלאכים לבקר אצל אברהם. אז מופיע פסוק כזה שהוא לפי התנא קמא הוא חול, שאברהם אבינו פונה לאמצעי שבין שלושת האורחים שלו, אל נא תבוא מעל עבדך. זה המשך הפסוק. ציינו את זה בצד אצל הכוכבית. הוא פונה ישירות לאורח, לאורחים שלו. אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תבוא מעל עבדך, תיכנסו אליי. חנינה בן אחי רבי יהושע ורב אלעזר בן עזריה, משום רב אלעזר מודעי, אמרו אף זה קודש. זה פניית אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תישאר פה, אתה באת לבקר אצלי, תישאר פה, אבל אני צריך להכניס את האורחים האלו שאני רואה אותם. אז לפי נקרא להם זוג התנאים שהזכרנו עכשיו, הפסוק ויומר, זה אברהם פונה לקדוש ברוך הוא, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תבוא מעל עבדך. אנחנו נקרא ישירות הקטע שיש לנו בסוגריים, רק אנחנו שמנו סוגריים, זה קטע של הגמרא באמצע הברייתא. כמן אז להדם אב יהודה מרב, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. כמן כאותו הזוג, כי מה רואים לפי חנינה בן אחי רבי ישוע ורבי אלעזר בן עזרא, מה רואים? אברהם אבינו פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר, אל תלך מפה, כי אני צריך כעת לעזוב אותך כדי לקבל את האורחים. במילים אחרות, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת שכינה. זה מסתדר עם הפירוש שלהם בהבנת הפסוק שהתנא קמא קבע שאברהם דיבר ישירות לאורח, והם הזוג התנאים הם פירשו שהוא פנה לקדוש ברוך הוא. כל שמות אמורים בלוט, לוט אחיין של אברהם אבינו, חול, חוץ מזה שהוא קודש, שנאמר ויאמר לוט עליהם אל נא השם, הנה נא מצא עבדך חן בעיניך וכולי, פן תדבקני הרע ומתי. ומפרשים איך אנחנו יודעים שזה כאן שם קודש, שזה פנייה לקדוש ברוך הוא, מי שיש בידו להמית ולהחיות זה הקדוש ברוך הוא. אבל בשאר הציטוטים או הציונים של שם שמות בפרשת בתורה אצלות, זה הם אינם פניות של לוט לקדוש ברוך הוא. כל שמות אמורים בנבות קודש. נבות, סיפור בספר מלאכים עם אחאב. אז שמות השם שמופיעים שם הם שם שם שמות קודש. במיכה חול, זה דעתו של התנא קמא. אנחנו במסגרת השיעור שלנו אנחנו לא ניכנס לכל הדוגמאות, רש"י מביא דוגמאות שקשורים לברייתא, אז כל אחד יכול לפנות לרש"י לראות לאיזו פסוקים הגמרא מתכוונת. לבינתיים הזכרנו שיטת התנא קמא, לכן היה מספר רומאי אחד, כאן מספר רומאי שניים. רבי אליעזר אומר בנבות קודש, הוא מסכים עם התנא קמא בקשר לנבות, במיכה יש מהם חול ויש מהם קודש. א' למד, המילה אלוהים, חול, יוד כ', אם כתוב את השם הזה של הקדוש ברוך יוד כ' עם הו' ובא' קודש. חוץ מזו שא' למד, והוא קודש כל ימי היות בית האלוקים בשילו. אז שמה המילה אלוקים בהחלט קודש, אבל שאר הזכורים של אלוקים אנחנו אומרים שיש מהם קודש ויש מהם חול, אבל זה ברור שהוא סליחה, בוא נדייק. א' למד במיכה כולם חול חוץ מזה שהוא קודש. כל שמות האמורים בגבעת בנימין. גבעת בנימין, אולי אתם מכירים את האזכור הזה בכינוי היותר מפורסם, פילגש בגבעה. שם בספר שופטים פרק י"ט המקרא מספר את נקרא לזה סיפור מזעזע, ובמהלך הפסוקים יש פנייה של שאר שבטי ישראל בקשר ללחימה שלהם נגד שבט בנימין, פנייה שלהם עם להיכנס למלחמה וכו'. אני לא כעת מדייק, רק מדבר באופן כללי. כדי לתת מקום לגמרא. אז הגמרא קובעת שכל שמות אמורים בגבעת בנימין, רב אליעזר אומר חול, רבי יהושע אומר קודש. אמר לו רבי אליעזר, רבי אליעזר שאומר שהשם, שמות שמופיעים שם בפסוקים שבהם יש הפנייה מצד כלל ישראל לדעת אם הם צריכים להיכנס ללחימה, ואנחנו יודעים שבלחימה היה לחימה בכמה שלבים שם, ועד שלב האחרון כלל ישראל מול שבט בנימין בלחימה הם הפסידו בקרב. אז רבי אליעזר אומר זה, השמות האלו הם לא שמות השם, כי אחרת הם נכנסו לקרב והם נכשלו. אז לכן רבי אליעזר אומר נגד רבי יהושע, האם היה מדובר בקדוש ברוך הוא וכי מבטיח ואינו עושה, אז כנראה שאלו לא היו פניות לקדוש ברוך הוא. אמר לו רבי יהושע, מה שיבטיח עשה, והן לא ביחנו אם לנצוח אם לנצח. בשלבים הראשונים, כלומר עד השלב האחרון, הם רק שאלו אם להיכנס ללחימה, אבל הם לא שאלו בפנייה שלהם לקדוש ברוך הוא, לא שאלו האם אנחנו ננוצח או ננצח, אם לנצח או לנצח, זה הם לא שאלו. ולכן אי אפשר להגיע למסקנה שזה חור רק בגלל שהם הפסידו בקרבות האלו. באחרונה שביחנו הסכימו על ידן, שנאמר בשלב האחרון שבסופו של דבר הם ניצחו את שבט בנימין, אז הם בשאלה, בפנייה שלהם לדעת לא רק אם להמשיך בלחימה, אלא הם שאלו האם הם יצליחו או לא, באמת קיבלו תשובה שהם ינצחו, שנאמר ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם לאמור, הוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי עם אחדל, ויאמר השם עלו כי מחר אתננו בידך. אז בשלב הזה הם כבר כן שאלו האם יצליחו או לא, וקיבלו תשובה שיצליחו. אנחנו מציינים פה בשוליים אצל הכוכבית שעד כאן ממסכת סופרים פרק ד'. עכשיו נמשיך עוד בשמות השם, וגם אנחנו הוספנו סימון חדש, צורת כתר. א', כל שלמה, המילה שלמה שמופיע, אנחנו נראה שוב מעוין בשיר השירים. אחר כך המילה כל מלחיה, המילה הזאת מלחיה שנמצא בספר דניאל, קודש או חול, למי מתכוון המקרא, הגמרא. כל שלמה אמורים בשיר השירים קודש, ומה פירוש המילה שלמה, אם זה הכוונה לקדוש ברוך הוא, שיר למי שהשלום שלו. מי קובע אם יש שלום? לא, רק הקדוש ברוך הוא. אז כל שמות, כל שלמה בשיר השירים קודש, חוץ מזו קרמי שלי לפניו האלף לך שלמה. שלמה לדידי, זה אלף לשלמה הבן של דוד המלך, שהוא היה המלך. ומתיים, זה המשך הפסוק, כתוב ומתיים לנותרים את פריו רבנן. הכוונה, ורשי מסביר שמלך שלוקח מהאוכלוסייה שלו אוכלוסין לעבודת המלך, מתוך נגיד 1,000-2,000 אנשים, 1,000 הוא יכול לקחת, אבל 200 צריך להשאיר ללימוד תורה. רשי כותב ו-200 לנותרים וכו' לרבנן הניחם ויעסקו בתורה אחד משישה שבהם. אז מתוך 1,200 שישית 200. נמשיך בגמרא, ויש אומרים אף זה, אנחנו כבכבנו אף זה להמשך הגמרא אחר כך, יש אומרים אף זה חול הנה מיטתו של שלמה. הפסוק הזה לא מתייחס לקדוש ברוך הוא אלא לשלמה המלך. הגמרא שואלת אף זה גם זה חול ולא מבעי האש. והפסוק הקודם, האלף לך שלמה, אתה אומר שלפי היש אומרים, אז זה פשוט שהוא חול. תשימו לב, יש כאן קושיה ארוכה. אלא הדי משמעל מלכותה תקטלה חד משיטה בעלמה, לא מאנשה. מלך שמוביל את הצבא שלו ללחימה, למלחמה, ואומנם אלו מספרים גבוהים, אחוזים גבוהים, אבל זה אומרים, זה עדיין סביר, זה עדיין בסדר, שנהרגים אחד מתוך שישה. מלכות כזאת לא נענשת, היא פועלת בסדר. שנאמר, קלמי שלי לפניי, האלף לך שלמה. תשימו לב, זה הפסוק שהזכרנו בבריתה, ואיך מבינים את זה? למלכותה דרקיעה. אז אלף נשמרו למלכותה דרקיעה, ומתיים לנתנים את פריו למלכותה דערה. זו אמרה של שמואל. והפסוק הזה, האלף לך שלמה ומתיים לנותרים את פריו, מלמד שמתוך נגיד 1200 צריכים שישארו בחיים 1000 מתוך ה-1200, 200 אם הלכו לעולמם בלחימה. שמואל אומר השלטון לא יענש, אבל מה כוונת המילה שלמה בפסוק הזה? כתבנו מלכות הדריקיה לקדש ברוך הוא. אז אם אנחנו נבין את הברייתא כמו שקראנו אותו, התנא קמא כבר אמר ששלמה זה לדידי, זה שלמה המלך בשר ודם. התנא קמא, הדעה השנייה בברייתא, ויש אומרים אף זה חול, כוונה לא רק מה שתנא קמא אמר חול, גם הנה מיתתו גם זה חול. אז זה משאיר את שמואל, שמואל לא כתנא קמא ולא כי יש אומרים. מה ששמואל קבע שהאלף לך שלמה זה קודש, לא מסתדר לא עם התנא קמא ולא עם היש אומרים, אלא אחי קמר. צריכים לתקן עניינים פה. ויש אומרים זה קודש, היש אומרים חולק על התנא קמא, לא מוסיף עליו, הוא חולק על התנא קמא. תנא קמא קבע שהאלף לך שלמה זה שלמה המלך בשר ודם, והיש אומרים אומר לא, האלף לך שלמה זה קודש וזה הוא חול. אז מה כן חול בשיר השירים לדעת היש אומרים? הנה מיתתו של שלמה. ושמואל דבר כיש אומרים. שמואל שאמר מה שהוא אמר שהתייחס לאלף לך שלמה כבר פעימה, זה תואם ליש אומרים. כל מחיה האמורים בדניאל, ספר דניאל רובו בלשון ארמי, אז מלכיה כמו מלך, מלכות, שנמצא בספר דניאל חול, חוץ מזה שהוא קודש. אנט מלכה מלך מלכיה די אלוקה שמיה מלכותה חיסנה וטופה ויקרה יאב לך. ויש אומרים אף זה קודש שנאמר, אנחנו הוספנו מילים, מילות הקדמה לפסוק, אני בת השצר שהוא דניאל מרי, כפכבנו המילה מרי, אמנם אנחנו התחלנו את הבריתה עם המילה מלכיה, מרי זה על אותו תקן. אז דניאל אומר כך, ואנחנו רק נזכיר שהיש אומרים פה מוסיף על מה ש התנא קמא הזכיר, מלכה מלך מלכיה זה הקדוש ברוך הוא, גם זה אומר יש אומרים זה קודש. מרי חלמה לסנאח ופשרי לערך, הפירוש של החלום יהיה למתנגדיך. אנחנו מתייחסים לחלמות בלעות שחווה נבוכדנצר. אז דניאל בשומו הדברים הוא אומר החלום לסונח למען כמר, למי דניאל אמר שהחלומות הבלעות האלו שיהיו תקפים לסונים שלך? מי השלך הזה? למד כמר, איסא גדייתך נבוכדנצר כמר לי, שדניאל אומר שהחלומות האלו, חלומות הבלעות, ייפלו על הסונים שלך. סנאותי מעיינינו, מי הם הסונים של נבוכדנצר? ישראל. מילת קלעת להוד ישראל, הייתכן שדניאל היה מקלל את ישראל? מילת קלעת לשון כללה. הוא היה מכוון שהחלמות הבלעות האלו ייפלו על ישראל? ודאי שלא. אלא מה? האמרה של דניאל אומר, החלמות מרי, קדוש ברוך הוא, החלמות הבלעות האלו ייפלו על הסונים שלך. כוונה על נבוכדנצר. ותנא קמא, התנא קמא שלא החשיב מרי כקודש, אלא הוא פונה באמת לנבוכדנצר, איך זה מסתדר? ותנא קמא סבר, בעניין נבוכדנצר, שונא ישראל איכא, שונא עובדי כוכבים לכא, מה אין לו עוד שונאים? כשדניאל אמר נבוכדנצר, הוא אמר מרי, אתה נבוכדנצר, החלומות הבלעות שחווית הם יפלו על הסונים שלך, לא תכוון על ישראל. יש לו עוד נבוכדנצר, לא היה חסר לו סונים, הוא היה שלטון שלטון אכזר אפילו, אפשר לומר, ששלט על כמעט רוב העולם, היה לו הרבה סונים. אז הוא התכוון, דניאל התכוון שהחלומות האלה יפלו על הסונים האחרים, לא על ישראל. אז אין בעיה בזה שהוא, המילה מרי גם חול, לא מהווה כללה על עם ישראל. ובכל כינויים הרי אלו חייבים וכולי. אז ראינו במשנה התייחסות לכינויים באותו רמה כמו שמות קודש ממש של הקדוש ברוך הוא. ראינו את זה באמצע המשנה, אחרי שהמשנה פירטה איך המשפיע התובע יכול לחייב את העדים בשבועת העדות, אם הוא השביע אותם בכל הכינויים, הרי אלו חייבים, העדים האלו אם יחברו בעדות הם יהיו חייבים. ורמיני, ממשיך הגמרא, ועם הלת סתירה, ייתן השם אותך, בואו רק נקדים שפה מוזכר פסוק בספר במדבר פרקי, פרשת סוטה. ושם כתוב, ייתן השם אותך לעלה ולשבועה. מה תלמוד לומר? מה הצורך לפסוק הזה, והלא כבר נאמר, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה? אנחנו לא, במסגרת של השיעור שלנו היום, לא מתכוונים לפרט את כל הפרוצדורה והעניינים שקשורים לאישה סוטה שהובילו אותה לבית המקדש, אבל שמה באותו מעמד שהיא עומדת בבית המקדש והיא טוענת על חפותה, אז התורה כבר אמרה והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. אז אם כבר כתוב את זה, למה אני צריך את הפסוק ייתן השם אותך לעלה ולשבועה? לפי שנאמר בשבועת העדות, זה הנושא שלנו, של המשנה. מה כתוב בעצם שבועת העדות? בפרק ויקרא פרק פסוק א', ושמע קול עלה. אנחנו הבאנו את הפסוק במלואו בשוליים, נקרא את זה ביחד. ונפש כי תחתה ושמע קול עלה, והוא העיד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו. אז בשבועת העדות אומרים ושמע קול עלה, נאמר כאן עלה ונאמר להלן עלה אצל סוטה. מה להלן שבועה? בפרשת סוטה שכתוב ייתן השם אותך לעלה, אנחנו יודעים שזה שבועה, כי כתוב הפסוק שכבר גם מוזכר למעלה, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. אז כמו ששם בשוטה המילה עלה כוונה שבועה, אף כאן שבועה גם פה בשבועת העדות. המילה עלה ושמע הכל עלה, הכוונה לשבועה, שהתובע משביע את העדים. מה ללן בשם? בפרשת סוטה כתוב ייתן השם, זה שם השם, לא כינוי. אף כאן בשם, גם בפרשת שבועת העדות, הם יהיו מחויבים רק אם הם שמעו התובע, תובע אותם בשם השם, לא בכינוי. אמר אביי, אז לפני כן נציין, יש לנו פה סתירה. למעלה אמרנו, לפי משנתנו, כינויים הם מחייבים כמו שם השם, ולפי הברייתא הזאת, כינוי לא מחייב. אמר אביי, לא קשה, אבל אין כאן סתירה. הרבי חנינא בר אידי, הרבנן. פשוט יש מחלוקת תנאים. דתניא, רבי חנינא בר אידי אמר, הואיל ואמרה תורה, היא שווה ואל תשווה. יש פסוק שבועת השם תהיה בין שניהם. יש גם פסוק לא תשבו בשמי לשקר, כלל ואל תכלל. יש פסוק שאומר ייתן השם אותך לעלה, זה כללה שמכוון מול הסוטה, ואל תכלל. יש איסורי לב, לא תכלל חירש, לא תכלל גם כלפי מעלה. מה היא שווה בשם? אף לא תשווה בשם. מה כלל בשם? אף לא תכלל בשם. אז מה רואים? שלפי רבי חנינה, האיסורים האלו, של איסור כללה, הקלת שבועה, זה רק בשם השם. כפי שאמרנו מקודש, שבועת השם תהיה, זה לא כינוי. אז זהו, אז זה ההסבר לברייתא שהעלינו כאילו סתימה. זה אליבא דרבי חנינא בר אידי, שרואים פה מפורש שזו שיטתו למעט כינויים. כאן אנחנו מקשים או שואלים, מעלים שאלה מול שיטת הרבנן. ורבנן, אי גמירי גזירה שווה, אמרנו, נאמר כאן עלה ונאמר לה עלה, אצל שבועת העדות יש המילה עלה, אצל סוטה יש עלה. אם יש להם את המסורת שיש לדרוש או לקיים גזירה שווה כזו, נקבעה שם המיוחד. כמו אצל סוטה ראינו, ייתן השם, זה שם המיוחד, לא כינוי. אז גם אצל שבועת העדות, דווקא שם השם, לא כינוי, והם מרבים כינויים. היא לא גמירי גזירה שווה, אם לרבנן אין את הגזירה שווה, עלה שכתוב אצל שבועת העדות ושמע כל עלה. דשבועה היא שאתה מפרש את המילה עלה לשון שבועה, מנהלו, מנהל לרבנן לפרש שמה שכתוב ושמע כל עלה, זה מדובר על, על תובע שמשביעה. איפה רואים שבועה אצל המילה עלה? הגמרא ממשיכה, נפקלו מדתניא. הם לומדים את זה ממה שאנחנו נראה עכשיו בברייתא, והם לומדים את זה בלי להזדקק לגזירה שווה, וממילא יכולים לכלול גם כינויים. מדתניא, הם לומדים מדתניא, מזה, מהמקור הזה, עלה. אין עלה אלא לשון שבועה. רש"י כותב, נפקלו מדתניא מגופי מהפסוק עצמו, ושמע כל עלה, דמשמעות דקרא אחי משמע. זה הפירוש של המילה עלה. עכשיו, ומעיניין לרבנן הידיעה הזאת, וכן הוא אומר, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. שם אומרים, אולי באופן יותר ברור, שהמילה עלה מחובר למילה שבועה, ומילא ושמע כל עלה בלי להזדקק. מה אנחנו רוצים להדגיש פה? הם לא זקוקים לגזירה שווה. הם מבינים שהמילה עלה פירוש שבועה, כמו שרואים בהקשרים נוספים. הגמרא מקשה, אבל אתם, אם אתה מתיימר ללמוד עלה מהפסוק והשביע כהן, שמה שבועת עלה כתיב, לא כתוב שבועה גרידה, זה שבועה שהיא בכללה.
אבל שבועה שאינה בכללה לא משתמע משם. אחי כמה עלה, אין עלה אלא בשבועה. וכן אומר והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. אנחנו ממשיכים לדף למדבב. ומניין לעשות שבועה שאין אימה עלה כשבועה שיש אימה עלה? תלמוד לומר ושמע קול עלה. אז זה הפסוק אצלנו בשבועת העדות, ונחלק את הפסוק בצורה כזאת: ושמע עלה ושמע קול. אז מכאן ניתן להבין שגם ללבור לכללה המילה עלה משמעה שבועה. רשי בשורה אנחנו יודעים מה ביחד את רשי משורה ראשונה, אחי גרסינן, מניין לעשות שבועה שאין אימה עלה כשבועה שיש אימה עלה. אגב, זה הגרסה שאנחנו קראנו, דרך זה קראנו את הגמרא, כך שנויה בתורת כהנים ובמסכת סוטה מפרשה בפרק. היה מביא את מנחתה, זה שם הפרק, היחידה משבועה שיש אימה עלה, שבועה שלא נתמת, הפנייה לאישה סוטה, ואם נתמת יעבור בך, הכוונה שהמים ישפיעו עלייך לרעה. זו דוגמה של שבועה שיש עם מעלה. שוב פעם, שבועה שלא נתמת, את טוענת בחפותך, בסדר, שבועה שלא נתמת, אבל אם נתמת אז יבוא המים, זה הכללה. רשי ממשיך, ושמע עלה ושמע קול, מדעב אלה למכתה ושמע עלה, שם את מינה דאי שבועה שיש בה עלה, וכתב קול עלה יתרה לדרשתה לחייבה באחד משתי הקולות. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר רבי אבאו, מניין לעלה שהיא שבועה? בדומה למה שראינו בברייתא, לרבי אבאו יש לו הכיוון שלו, שנאמר ויבא אותו בעלה. כאן מדובר במלך צדקיהו מול מלך נבוכדנצר, ויבא אותו בעלה. רש"י אומר נבוכדנצר חייב את צדקיהו בעלה, הוא כתיב וגם במלך נבוכדנצר מרד אותו צדקיהו, אחרון המלכים שהוגלה על ידי נבוכדנצר בחורבן בית ראשון, הוא מרד, וגם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו אלוקים. אז איפה ראינו שנבוכדנצר השביע את צדקיהו להיכנע אליו? איפה ראינו את זה? כתוב ויבא אותו בעלה. אז המילה עלה מילה נרדפת לשבועה. עד כאן שיעורנו להיום.